נמשיך, ערכות נישואין. יהיה הלימוד רפואתו לזכותו של בני יוסף, השם ישלח לו רפואה שלמה. יחזגאו, יהיה מסור בגודל בריאות, יעל ידי ומחליון, לחיים טובים ושלום. למדנו בשיעורים הקודמים את העניין שהמנהג שלנו שעושים מלבד הקידושין בטבעת, גם כן קידושין נוספים בכוס יין. והמשמעות של הדברים, לא מקדשים את הכלה בכוס, אלא ביין שנמצא בתוך הכוס. לא בכוס בעצמו, אלא ביין שנמצא בתוך הכוס. הכוס לא שייך אליה, רק ביין, והיא שותה, ובזה שהיא שותה, בהנאה הזאת, היא מקבלת דבר ששווה פרוטה, היא מתקדשת בזה, מלבד הקידושין שבטבעת. באיזה יין, איזה יין נותנים? יין זן או ארוש שהגיע עושים מסימונים שרואים. עכשיו, אם הוא מזג, דף שולחן אנחנו מקוצה, דף רשתת וב. עכשיו, אם הוא מזג, ולא אמר הוא חזג, עדיין הנה את הקלה ממנו, מסכימו להתגדש בו. אז המנהג היה לעשות, למרות שתמיד עושים קידושים ביין אמיתי, יין חזק, אבל פה כבר שמייחדים את זה לקלה, אז עושים לה יין ערב, יין קל, לא כבד, לכן הם מביאים לה יין צימוקים, שהוא טעים וקל, שהיא תוכל לשתות אותו. והוא הדין למיץ ענבים המוסיף בזמננו. אז כדי לתת למיץ ענבים, שזה יהיה לנוח לשתות אותו, שזה יהיה גמירות דעת שלמה וקניין שלב של הקידושין שהיא נהנית מהם. אסור יכול להיות מגנת כספו של החזון. ככל דיני פפה זה קידושין שנתבערו לעין סועיף לז. וכן לא מן הור, צריך שהיין יהיה שלו, כמו שהטבעת שלו, אין הבדל. החיום שבעלו הוא לא מביא את בקבוק היין, דיינו מיץ ענבים, אסור לך ברכות, כי התשלום על זה נכלול בשעור הרסורה שגיבר הסורה לפני נישואין, אין הדין יכול לחזון לקדש בה לך לא. כשהוא נודל את הכוס, נחשוב, היין שלו. אבל עלי שישלם החזון במיוחד את הדמו במזומון גודם הקידושין, או יגנה ממורגון אחר וישלם במזומון ויביא לעולם. מצד הדין, מעיקר הדין אפשר לסמוך על זה שהעולם כבר מקנה את זה לחתן, והוא מתכוון שזה יהיה כמו מה שהם רוצים. אבל עדיף שהחתן ממש ישלם על זה באופן מיוחד. נמשיך הלאה. לגבי הכתובה, החתן, פה יש פה בערה ממזה, אני קורא את הסוף. צריך החזון להסיר כתובו כפי הנוסח המדויק, שאנחנו נוערים בו מדור לדורות. ראוי שישלם את דומה הרבלזומון, קודם הקידושין. דהיינו, יש פה שתי עניינים. דבר ראשון, לקנות כתובה כפי מסורת אבותינו, באופן מדויק, ואין טוב כמו הכתובה שהרום הורי הוציא לאור, שהוא בא בסוף וראה את כל סוגי הכתובות שיצאו עד היום לאור, הוא שקל, דקדק, ניפה וזיקק את הנוסח, על פי המסורת ועל פי ההלכה, באופן שמכל הבחינות זה הדבר הכי מושלם שיש. דהיינו הן מבחינת מיצוי ההלכה, לפי כל שהכל יהיה מדויק, הן מצד המנהג, כיוון שכל הכתובות שהיו לפניו, מי יותר ומי פחות, לא נצמדו למקור כמו שהוא נצמד למקור. ואנחנו תמיד הולכים אחרי השורשים. אנחנו לא בשיטה שפה באמת נפלא, אנחנו משנים את המנהגים, או אולי צריך פה ליישר קו, או להתפשר פה, להתפשר שם. אנחנו בדעה, אנחנו ממשיכים עם המנהגים כמו מקודם. כמה שאפשר להנחיל את המסורת שהייתה בעבר, להנחיל אותה גם היום. והכל בנוי על פי דעת תורה, לא על פי סברות של בעלי בתים, או דעת המון, או דברים כאלה, אלא על פי תורה, והיסוד, והשורש, ועל פי השיטה של מעריץ. שזה, אומרים, ברוח תורה. בצורה, בדעת תורה, באופן כזה, זה מה שזה הדרך שלנו, שהבור מורי זכה לנחול ולהנחיל אותו, לכן אין יותר טוב מאשר לקחת את הכתובה הזאת. אז זה עניין אחד. דבר נוסף, כיוון שיש צד גדול להגיד שאנחנו מקדשים את הכלה בכתובה, דהיינו החתן שמוסר לכלה את הכתובה, הוא לא רק נותן לכתובה, אלא הוא גם מקדש אותה, לכן ממילא צריך שהוא יקנה את זה, שזה ישייך לו. אז לכן, שזה יהיה שלו במזומן, כמו כל דיני הקידושים כמו הטבעת והיין. עכשיו פה מובא לסעיף מחט, כל המנהג של הספרדים, לגבי הטלית, נגיד את זה באופן כללי. הספרדים נוהגים להתעטף בטלית מצויצת, בטלית על החתן והכלה, ביחד, ככה הם נוהגים, מקשיבים שזה נחשב חופה, הטלית שהוא עושה מעליה. ואחר כך הם אומרים, בי יצא נכון.
רגע, זה לא חשוב.
וגם כן.
איזה טלית?
טלית.
רגיל.
רגיל. כן. כל זה לא היה נהוג אצלנו. דיינו, אנחנו לא נהגנו לא להשתמש בטלית. אבותינו לא שמו טלית על החתן והכלה ביחד. אלא, מה כן? הרבה היו נהגים שהחתן בעצמו מתעטף בטלית. ולא רק באותו זמן, אלא כל שבע ברכות. כל הזמן, למעשה, כל שבעת ימי הנישואין, אם אני לא טועה, כל ש... לא, והיה מתעטף תמיד בטלית. ולא מטעם שאני כנקרא את ההלכה בפנים. רבים לא אמרו שם, בתימן, שעוד מלפני הקידושין, החתן לבדו מתעטף בראשו במסורת גופו בטלית מסויסת, כמו בזמן התפילה, או הרוב עוד אפרופו, לכן גם בשעת שבע ברכות. ולא מטעם שזה קופו, אלא המוגר לקוח וממה שהם אמרו במדרוש. למה נסמכו ענייני סיסים לנישואין? כמו שאני אמרו, ג'דילים תעשה לך על ארבע כנפות כסות אחר אחד תחסה בו, מי יודע אחרו כזו כי יבני חשישו? אמר לו, שהחזון, סור החליט עטף בסיסי, בשור עטפו פה זה. זה מדרש שמובע בהרבה ראשונים, וברור שעל פי הסוד יש בלי טעמים מאוד מאוד גדולים. דבר מעניין שיש דבר דומה לזה לגבי כניסת שבת. אבל ידוע שהשבת נמשלה... כן, וגם כן, והשבת זה גם כן מעין קידושין עם עם ישראל. דבר מעניין, עכשיו אני מסתכל שכתוב בספרים, מובא בספרים, שמי שמתעטף, זה דבר חשוב לדעת אותו, שאדם שלפני שבת, שהוא אחרי שאדם טובל במבואו, רוחץ את גופו לכבוד שבת, שכל הטומאה, כל הקליפות, שנדבקו בו במשך כל השבוע, הן יוצאות ממנו לפני כניסת שבת. והן באות בחזרה לחזור אליו. וכשהאדם מלבש את הטלית, שזה אור מקיף, הוא מונע את כל הקליפות מלהתקרב אליו. וזה כי זה, זה כיוון שעל ידי הטלית זה מונע את כל, כל הכוח של הקליפות, הטומאה, להתקרב אליו. וכתוב שכשאדם ימות, אז גם כן יהיה יזכה, מי שעשה את זה, שהוא לא יכול להתדבק בו. דעה חשובה, קשה לה שם להאריך בנושא הזה.
לא יכולים
לגע
בו.
לא יכולים לגע בו, כן, בדיוק. אז זה גם פה, וזה גם כן השבת, זה גם כן דבר דומה, ולומדים את זה גם כן כתוב בפורס תוכן ופך ועל המזח, או השבת,
זה נכון שקשה.
נכון, ככה צריך להיות, נכון, זה כבוד שבת, שכר טוב, חבל, מפסידים, מפסידים. ויש לנו הערו בספרן עטיבה לאחותן תהיה מיוחד אדם הרגישות, ועד יש הסלד היה טליף מוכבועים על כתב, פה הוא בזרוע אדם מזרע מזרע אדם מרפגים, הוא מטוב ומנועים לנרקוך. נהיינו למעשה ככה, בתימן, לא כולם נהגו, בואו נעקולי נעשה סדר. הטלית שמתעטפים בה, מנהג המקובל וידוע ששמים על הראש ועל שליש או חצי גוף וכל הציציות משתלשלות כלפי מקדימה. ככה המנהג שלנו מדור לדורות. אם הטלית היא קצרה, אז שמים אותה על הראש והיא נופלת ונופלת. אבל אם היא טלית גדולה, כמו הטליתות שיש היום, המנהג הוא שמקבצים את הכל ומעשים את זה מקדימה. והסיבה הפשוטה, כמובן שזה עטיפה. מושג עטיפה, אדם שיהיה לו קר, הוא ייקח שמיכה, ירצה להתחמם, הוא לא יקפל את השמיכה מפה ומפה. שכך את השמיכה, הוא יתעטף בה. כמו שעוטפים ספר, מביאים מתנה, עוטפים אותו בספר מכל הצדדים, ככה אותו דבר גם כן זה. זה היה, זה ככה מנהג מקובל אצלנו מדורי דורות, וככה נהגו בכל תפוצות ישראל, מי יותר ומי פחות. ככה זה היה המנהג. דיינו, היה את הצורה, או כמו שאנחנו עושים היום, יש תמונה מתוניס, לפני 70 שנה. תמונה תוניסאי, תראו, לפני 70-80 שנה, גוי אחד צילם את היהודים יוצאים מהשבת לבית הכנסת. כל הקהל, כולם, מתעטפים כמו התימנים, בדיוק אותו דבר. ממש, תראו את זה, ממש אותו דבר. גם בעוד קהילות, אני יודע, אפילו עד היום, יש קהילות באמסטרדם שהם צאצאים בגוי ספרד, ככה הם נוהגים להתעטף. גם אצל אשכנז וגרמניה, גם כן נהגו ככה, היום למעשה, אף אחד לא נוהג את זה. חוץ מהתימנים, אנחנו היחידים ששומרים על המנהג הזה. יש קצת קהילות חסידים שהם לא מקפלים, רק תופסים את זה פה. יש כמה חסידים שכולכם עושים. לא יכול עוד להיכנס לכל מיני פרטים, הוצאנו על הספר שלם בנושא הזה. עטיפת ציצית כלכתה, ויש לי הרבה הוספות גם בנושא הזה, אבל זה לא הזמן עכשיו. אבל מה שכן חשוב, שלגבי החתן. חתן, יש הרבה מקומות שנהגו להתעדף כרגיל, אבל יש כמה מקומות, בפרט בצנעא והמרכז, שנהגו שהחתן מקפל את הטלית, כמו שמעין מה שמתעצפים היום. אנחנו שמים את הטלית עליו, מקפלים פעם אחת, מפה ומפה. גם הם לא נהגו לקפל את זה ממש כמו שעושים היום, אלא רק כיפול אחד. באופן שגם באופן כזה זה עדיין נקרא עטיפה. זאת אומרת שזה בעצם הטלית גדולה, מקפלים אותה, זה מגיע בערך עד לפה, אז ממילא זה עדיין יש פה עטיפה. ויבוא מורי אחז, שזה טוב לעשות את זה בבני כל המקומות, שיהיה לכולם משפט אחד, לכולם מנהג אחד ומשפט אחד, בשביל, גם בשביל להראות שזה בעצם, זה דרך קישוט. למה זה לא דרך עטיפה, וזה דרך קישוט. אבל כשלא עושים את זה, אז ככה טוב לעשות. אתה רק צריך לדעת דבר אחד, שהעניין הזה של העטיפה זה מצווה לעשה מן התורה. כל רגע ורגע, אדם מקיים מצוות עשה. כל הקהילות סומכים על כתבנו בספר שיש שיטות מסוימות שאומרים שהם מקפלים מוצאים לזה ידי חובה. זה שיטות מסוימות, נימוקי יוסף, עוד כמה דעות, אבל לפי דעת הרבה פוסקים, הם סומכים שצריך שיהיה עטיפה ממש, וכמו שאומרים נוסח הברכה, להתעטף בסיסית. ולכן חבל להפסיד שכל רגע ורגע לקיים מצוות עשה, חבל להפסיד את זה בשביל בגלל כל מיני שיקולים של מפיות והרגל, או לא נעים, או דברים מהסוג הזה. אחרי אני חושב שזה מצווה גדולה לעשות את זה. זה עניין אחד מבחינת ההלכה. אבל לפי עניין הזאת יש בזה בחינה נוספת. לא רק העניין הזה, זה גם עניין של קדושה וטהרה. דהיין הוא אדם שמתעטף בטלית על הראש ומחסה את כל הצדדים שלו, אני חושב שכל אחד מרגיש שיש הבדל, שזה מקדש את האדם יותר. נכון? לא קבע? זה משהו אחר. זה משהו אחר. כשמרימים את זה פה מהצדדים, זה נראה כזה משהו כמו עכשיו, איזה אחד שהולך ברחוב. רגע, זה לא תפלא לא נחי עדוף. לא מבחינת מתעטף על הנפשי. זה סגנון אחר, זה משהו אחר. כבר הערכנו על זה בספר. אני חושב גם דבר אחד. אבותינו, כל הקדושה שהייתה בתמר, כל התארה שהיה בדורות שעברו, אין לנו היום. יש היום לצערנו העולם פרוץ, כל העולם מתקלקל. אני אומר, אי אפשר לעשות את מה שהיה שם. אבל לכל הפחות נעשה את המנהגים שלהם. אנחנו לפחות נעשה את מה שהם עושים. לפחות מה שהם עשו אנחנו נעשה, מזה יימשך עלינו שפע של תארה וקדושה. אם אנחנו לא יכולים לתקן את כל העולם, לפחות את עצמנו, לפחות נעשה את המנהגים שלהם, את ההנהגות שלהם, את הצורה שלהם, איך שהם התנהגו. אם אנחנו נעשה את זה, לפחות אם יימשך עלינו משהו מהאור של פעם, שיהיה לנו עדיין איזשהו שייכות וקשר, בזכות זה נזכה לזה. הכל פעמים לגבי החתן, כמו שאמרנו, זה עטיפה אחת. עכשיו, אחרי, לפני שהוא מתעטף, המנהג היום, טוב, שכולם ינהגו לברך שהחיינו, יש בזה דעות, וגם בתימן היו מקומות שנהגו לברך שהחיינו, על הנישואין, על הקידושין של הקלה, יש כאלה שסברו לא לברך שהחיינו, זו מחלוקת, גם הרצ ותשובות מדבר על זה. הלכה למעשה בזמננו להתפשט לברך שהחיינו, וזה טוב, אבו מורי מחזיק מזה, כיוון שהוא מברך שהחיינו על הטלית, ועל כל הכלים וכל הבגדים שהוא עשה, וממנה יחווה נפתור גם כן, גם כן את מצוות הקידושין, וכל הדברים שהוא קנה מסביב, וברכה אחת יפתור את הכל, זה נכון הדבר. טוב, אני לא עכשיו, עוד יש פה עריכות לגבי הקניין סודה, לא ניכנס עכשיו לכל הנושא הזה. יש פה, מי שיראה בהמשך, יראה פה עריכות, אבל באופן כללי, אנחנו עושים את הקניין סודר, עושים אותו באמצע קריאת הכתובה, לפני, לקראת הסוף, כשמגיעים וגונינו, לחתנו דנון, אז עושים את הקניין ואת כל הדברים, והרב מסביר לחתן בדיוק, הוא אומר את כל הדברים, הוא מקנה לו, הוא מתחייב. למעשה, הדין של קניין סודר, זה בעצם זה קניין חליפין, זה הקניין העיקרי שכתוב בתורה, וזאת לפונים בישראל. על הג'ולה ועל התמורו וכו', ואז שולף איש נעלות. זה בעצם הקניין העיקרי שמפורש. שזה בעצם עניין, יש בזה מחלוקת כלב של קונה, כלב של מקנה, הלכה למעשה, זה הקונה נותן למקנה סודר שלו, המקנה נהנה בזה שהוא קיבל את הסודר, ובהנאה הזאת הוא מקנה לו או מתחייב לו לתת לו את כל הדברים. זה באופן כללי, זה נפקא מינה גם אם אדם נפסלה לו הכתובה. אדם שהכתובה שלו נפסלה, לא קרה פתאום איזה בעיה, פתאום נאבדה הכתובה. כמה יש אנשים שנאבד להם הכתובות? לא יודע איפה הכתובה. ואדם אסור לאדם לשהות עם אשתו ולא כתובה, ויש אומרים לא רק לשהות איתה, אלא אפילו להתייחד. אפילו ייחוד לבד זה אדם אסור. העצה היא יועצה של לעשות קניין. דיינו שייתן לה קניין בפני שני עדים, ויגיד לה, דיינו שהיא תיתן לה איזה משהו, ולא חייב דווקא היא בעצמה. אלא כמו בחופה, הרב נותן במקום הקלה. למעשה הקלה הייתה צריכה לתת לחתן, ובהנאה הזאת החתן היה מתחייב. אבל הקללה לא נותנת, אלא הרב הוא זה שנותן. זה בעצם במקום הקלה, הוא כביכול שליח שלה, אז הוא בקניין סעודה, הוא מקנה לו התחייבות של, של, של 100 זוז, 200 של, של הכתובה, באופן כזה, את ההתחייבות של הכתובה, 200 זוז, אם היא פתונה או בעולה זה 100 זוז, עכשיו מה שהיה כתוב בכתובה, באופן כזה זה יכולים לשהות עד שיסדרו את הכתובה כמה שיותר מהר. אני רוצה להגיד עוד הערה בנושא הזה של שבע הברכות. טוב, אולי זה לא נוגע לנו כל כך, אבל יש שתי שינויים בין המנהג שלנו בשבע הברכות לבין, לבין המנהג של האשכנזים. ואולי גם חלק מהספרדים. דבר ראשון, אנחנו נוהגים לברך את כל השבע הברכות על כוס אחת. כל השבע הברכות על כוס אחת, ככה תדע את הרמב"ם מהשולחן ערוך. דהיינו, למשל, אחרי ברכת המזון, הוא גומר לברך, זה מצוי הרבה פעמים, חשוב להחדד את הנושא. מברכים ברכת המזון, המברך לוקח את הכוס, הוא כבר ברך עליו כל ברכת המזון, אמר בורף הרי את ג'ופן, ואחר כך את כל השש ברכות. והוא טועם בסוף. לא שותה אותו לפני, לפני השש ברכות, רק בסוף. דהיינו, מסדר את הברכות על הכוס. אצל האשכנזים, הם נוהגים שתי שינויים. דבר ראשון, הם לוקחים שתי כוסות, כוס אחד שעליו אומרים בורף הרי את ג'ופן, שעזר אמור ברכת המזון ויגידו על זה שינוי אחד, דיין לוקחים כוס אחד בורף הרי את ג'ופן, כוס נוסף לשש הברכות חוץ מהברכה הראשונה. זה שינוי אחד. שינוי נוסף, הם נוהגים לקחת את הכוס, הברכה על הכוס. אז הדבר הראשון, שאנחנו נוהגים על כוס אחד את הבורף הרי הג'ופן שאחריו ברכת המזון וגם כן את כל השש ברכות שאחריו וגם כן שבורף הרי הג'ופן לפני השש ברכות לנו בורף הרי הג'ופן, כמו שעושים בחופה אצל האשכנזים הם נוהגים לעשות שתי כוסות כוס אחד בורף הרי הג'ופן, כוס אחד שש ברכות דבר נוסף הם עושים שהם דוחים את בורף הרי הג'ופן לסוף דיינו, מיד אחרי ברכת המזון, הם אומרים שיש ברכות, ואחר כך הם אומרים בורף הרי הג'ופן, ואז הם שותים את הכוס של בורף הרי הג'ופן. דיינו, לוקחים כוס מיוחד, עליו אומרים שיש ברכות, והם לא שותים אותו, שמים אותו בצד, ואחר כך הם לוקחים את הכוס שברכו עליו ברכת המזון, ואומרים בורף הרי הג'ופן. למעשה, כולם מודים שאין שום חשש פה של הפסק. אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, כל העניין. דיינו, גם מי שלא נוהג כמונו, אבל בחופה כולם עושים כמונו. אבל בחופה יש את הברכה שברכה את בורף הרי את ג'ופן, ומסדר אחרי זה עוד שיש ברכות אחר כך. ושותים רק בסוף. אז ממילא עבדה שאין פה שאלה של הפסק בין הבורף הרי את ג'ופן לגבי שיש ברכות בכל הדעות. רק בסך הכל שם הם נוהגים לברכת המזון, כדי שזה לא יראה כאילו הכוס בא בגלל ברכת המזון, ולא בגלל שיש ברכות. לכן הם נוהגים לעשות כוס, כוס נוסף, לא, לברך על בורף הרי את ג'ופן רק בסוף. אבל מצד הפסק, וכולו היה מעין חשש, על אחת כמה וכמה לפי מה שמעריץ כותב. כל התוספות של המחשדו, והללויו, ועל כל הפסוקים שאומרים, שאומרים אחר כך, שזה לא נחשב הפסק, זה ודאי שלא צריך לטעון והפוך, כדי שיהיה כמה שיותר ברכות על הכוס, רק בסוף של לשתות, של לשתות את זה, ואז שזה ככה יהיה כוס של ברכה ממש. המנהר לראה את הכתובו בפומבי ובולרו, כדי שידעו העדים על מים חזמים. ועוד, כדי להפסיק בין כוס של לברכות האירוסין, וכוס של לברכות הנישואין. להסדיג על הסורך לברך שנית בורף הרי הג'ופן. אבל בעצם מברכים כוס בורף הרי הג'ופן לפני ברכת האירוסין. אחר כך עושים עוד פעם כוס בורף הרי הג'ופן בשש ברכות. אז למה מברכים עוד פעם? אלא הסיבה, כיוון, אחד הטעמים זה, כיוון שהכתובה היא עושה הפסק. אז לכן הכתובה שעושים בין ברכת האירוסין לבין ברכות הנישואין זה עושה הפסק והסח דעת, לכן יש סיבה לברך מחדש. בנוהגים שהרוב בסדר הגידושין לא היה גורד שם כן היה כתוב בו. אם רצונו לכבד לאחר, על כל פונים, צריך שיהיה תלמיד חכם, בוגי, בטיפ כתוב בו ולעיניו, כדי להתלמיד בעניונו. הגורד הזה בנעימו. רואה את זה בניגון, בצורה יפה. כתוב בו ידוע, לכן הוא גם מנהג הספרדים. כמו שמברכים את הברכות בנעימה, לכבוד מצוות שמחת חתן וחלה. שמח. וזה מתחיל לו, זה עדיין הוא בשם רחמון, בשם אשר לא אוהב ג'דו לא, עד סופו, ואינו מדלר מאומו. אני רואה את כל הכתובה מההתחלה ועד הסוף, ככה המנהג שלנו. ועכשיו מג'יע על הטבעות, ואפילו מג'ל עם מודעי הכספי, נפסיק, ורזה את הבניון, ואחר כך נמשיך לגרוב הגרנינו וכולי עד שמסיים, ועדים פרסמים עליו עוז. כאן עד באותו זמן, אז הם חותמים על זה, ותוך כדי שהם חותמים, אז אמרו מהרמור וכולי, אחר כך ממשיכים את הכוס, את המזון, את הבורא ברי הג'ון, ושש ברכות שאחריהם.